אוקיי, נפתח בבשורת יוחנן, פרק א', נקרא פסוקים 31 עד 34, עמוד 164 בברית החדשה, כן? בשורת יוחנן א', 31 עד 34. ואני לא ידעתיו, כי בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבול במים. ויד יוחנן ויאמר, חזיתי הרוח כדמות יונה יורדת משמיים ותנח עליו, ואני לא ידעתיו. אולם השולח אותי לטבול במים, הוא אמר אליי, את אשר תראה הרוח יורדת ונחה עליו, הנה זהו אשר יטבול ברוח הקודש. ואני ראיתי ואעידה, כי זהו בן האלוהים. אז להזכיר לכולנו, לפני שבועיים אנחנו הגענו לפסוק 31 והרחבנו את הדיבור על המשמעות של טבילת יוחנן המטביל בתקופתו, שמוגדרת כטבילת התשובה. אנחנו הדגשנו, ממש הדגשנו, שהטבילה של התשובה משמעותה, פירושה, שכל אדם שבא להתאבל באמצעות יוחנן המטביל, איש האלוהים, הוא לא עושה רק משהו טכני חיצוני, אלא הטבילה במים הפיזית מעידה על שיבה בתשובה אמיתית. כלומר, אדם שבא ונטבל הוא בעצם מחליט בלב, ממחר בבוקר, לא עוד 17 שנה, ממחר בבוקר אני מתחיל לתקן את ההתנהגות שלי בצורה הכי פרקטית, הכי מעשית. לא פילוסופיות ודיבורים, תכלס, זה לא בסדר, אני אתקן, זה לא, אני אתקן, בצורה הכי מעשית. ויוחנן גואר באותם, כפי שאמרנו, פרושים, שבאו לצאת ידי חובתם, אומר, ילדי צפעונים, לא תוכלו להימלט מהכסף, אם לא תעשו פרי שראוי לתשובה. אחר כך דיברנו עלינו כמאמינים בישוע, באותו אופן. גם אנחנו, שקיבלנו את האדון באמונה, כל אחד מאיתנו חייב לתת פרי. וישוע אומר את זה באופן חד משמעי. מה שאני אוהב בדבר אלוהים, שהכל כתוב, הכל כתוב ברור וחד ועוצמתי, ומי שמחפש את האמת, ומי שלא מחפש, הוא תמיד ימצא את הפסוקים שיהיו נוחים לו, נעימים עבורו, אבל הוא ירמה את עצמו. אנחנו כאן ביחד לא כדי להנעים את זמננו, לבדוק מה אלוהים מצפה ודורש, ולהשתדל, באמת להשתדל, כפי יכולתנו, למצוא חן לפניו. אני חוזר ואומר, גם אנחנו נקראים לעשות פרי, והפרי שלנו אמור לגדול, להתעצם עם הזמן. מאמין שבתהליך של זמן הפרי שלו לא גודל, תקשיבו טוב מה שאני אומר, זה מאמין חולה, חולה, אין לי הגדרה אחרת, והוא צריך לבדוק את החיים שלו. כל שנה, אני לא אומר כל שנה, אני אגיד כל יומיים, כל שנה שעוברת בחיים שלנו בעולם הזה, אם אנחנו באמת בקשר אמיתי עם אלוהים, עם ישוע, מודחים על ידי רוח הקודש, התוצאה הבלתי נמנעת שהפרי בחיינו ילך ויגדל. ואנחנו נרגיש את זה, והסובבים אותנו ירגישו את זה. החולשות ילכו ויקטנו, ילכו ויתמעטו בחיים שלנו, ונוכל להביא יותר ויותר כבוד בעצם חיינו לאב ולבן. וכעת אני רוצה לשוב אל בשורת יוחנן ולקרוא את הפסוק הבא, פסוק 32. מה אומר יוחנן השליח? כן, ויד יוחנן ויומר, חוויתי הרוח כדמות יונה יורדת משמיים ותנח עליו. שימו לב שיוחנן השליח שכתב את הבשורה, מאוד חשוב לו להדגיש את העדות של יוחנן המדביל כאיש אלוהים שראה בעיניים ושמע באוזניים את כל מה שנאמר על ישוע המשיח. מה שאנחנו קוראים זה לא משהו שיוחנן המדביל שמע מאדם שני או שלישי, או איזו שמועה שנפוצה באזור. כל מה שהוא מעיד זה משהו שהוא אישית חווה, או באמצעות זה שאלוהים גילה לו באופן אישי, או שהוא ראה בעיניים שלו, או שהוא שמע באוזניים שלו. ובמובן זה, העדות של יוחנן המדביל היא אמינה לחלוטין, יש לה המון כוח, המון עוצמה עבור כל אחד מאיתנו. אנחנו נמצאים בעולם שאנשים לפעמים אוהבים להעביר שמות מיד לפה, ובין המקור ובין מה ששומעים בסוף לעתים הפער כל כך גדול, שאנשים מפסיקים כבר להאמין לכל מיני סיפורים שאנשים מספרים. זו התכונה של שמועות, מכירים בצבא, יש מושג רב סרן שמועתי, אחד זורק איזה משפט, עובר 20 עיגולים, בסוף מה שמבינים, משהו שונה לחלוטין. העדות של יוחנן היא אותנטית, היא אמיתית, היא מהימנה במובן המלא והשלם. ונמשיך הלאה לפסוק הבא. והוא אומר, אני לא ידעתיו, אולם השולח אותי לדבול במים, הוא אמר אליי, את אשר תראה הרוח יורדת ונח עליו, הנה זהו אשר יטבול ברוח הקודש. שימו לב שיוחנן המדביל חוזר כל פעם מחדש. לא ידעתיו, לא הכרתי את האדון. וכל מה שאני מוסר כעדות, זה משהו שראיתי וחוויתי. ועכשיו מה הוא מוסיף ומשלים? זה ששלח אותי לטבול במים, הוא אמר אליי, מי שלח את יוחנן לטבול במים? אלוהים, בהדרכת רוח הקודש. נזכור שיוחנן המדביל היה בקשר מאוד קרוב לאלוהים. אני הזכרתי בזמנו שכבר בבטן אמו התמלא ברוח הקודש. הוא הודרך בצורה מאוד חזקה על ידי הרוח. והרוח הדריך אותו, אמר לו לטבול, והוא הוסיף ואמר לו מה הוא גילה לו אלוהים. זה שיתבול, זה שאתה ירד על הרוח מן השמיים, הוא אשר יתבול ברוח הקודש. דבר נורא מיוחד שהתגלה ליוחנן המדביל. אדם בעולם הזה שיש את הכוח ואת הסמכות, נשים לב, להתבול בני אדם בדבר הכי יקר, הכי יקר שאדם יכול לקבל בעולם הזה, נוכחות אלוהים בקרבנו. ואת זה שומע יוחנן המדביל מאותו אחד ששלח אותו מאלוהים בכבודו ובצורו, שומע שהוא יטבול ברוח הקודש. ועל כך כבר נחריב את הדיבור עוד כמה דקות. והדבר השלישי שאותו חווה יוחנן ואומר, ואני ראיתי ואעידה כי זהו בן אלוהים. יוחנן כעת מעיד את הדבר לדעתי הכי משמעותי בעוצמה של ישוע. הוא לא סתם בן אדם, רוחני וטוב וקדוש ונעלה, הוא בן אלוהים חיים. ואת כל הדברים האלה מוסר לנו יוחנן בצורה כל כך אמינה ועוצמתית, כדי שכל מי ששומע אותו נזכור שאת כל המסרים האלה אומר יוחנן המטביל לאנשים שבאו ונטבלו על ידו. המוני בני ישראל באים להתאבל באמצעותו, והוא מעיד על האדון. אני חושב שמדובר במאות ואלפי בני אדם שנחשפו ליוחנן, שמעו את מה שהוא אמר על האדון, וזה אמור היה לדבר אליהם, לצפות מה יעשה אותו אחד מיוחד שהוא בן אלוהים, שהוא שה אלוהים כפי שלמדנו, שהוא יטבול ברוח הקודש. מי זה האדם הזה שהוא לצפות לחכות לו וללכת בעקבותיו? עכשיו, הפסוקים שקראנו כעת מופיעים בצורה מאוד יפה ומסודרת במתי. אני מבקש שנפטר ונקרא במתי ג', שם יש לנו תיאור מאוד מעשי לכל מה שאנחנו קוראים על העדות של יוחנן. מתי פרק ג', נקרא מפסוק 13 בעמוד 4 בברית החדשה. נראה מה כתוב כאן. מתי ג' מפסוק 13. ביבוא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל אל ידו. ויוחנן חסך אותו לאמור, אני צריך להתאבל אל ידך, ואתה בא אליי? ויען ישוע ויאמר אליו, אני חלי כן, אני חלי, כי כן אהבה לו למלא כל הצדקה, ואנחנו נעצור רגע כאן. אז מה אנחנו קוראים? ישוע האדון, שכפי שהזכרתי גם במפגש האחרון, הוא לא נפגש עם יוחנן לפני זה, ולו פעם אחת, כך ניתן להבין מכל מה שכתוב ומסופר לנו. מרגיש באמונה בין האלוהים לבוא אל יוחנן המטביל ולהתאבל באמצעותו. בין האלוהים מרגיש באמונה, תקשיבו טוב, שהוא צריך לבוא אל יוחנן, בשר ודם, להתאבל באמצעותו. מה עושה יוחנן? יוחנן נכנס למבוכה מאוד גדולה. הרי הוא מעיד על ישוע, הוא מעיד עליו, יוחנן, שהוא לא ראוי, שימו לב לביטוי, להתיר את צרוך נעליו. יוחנן, כאיש אלוהים, מבין במובן המלא והשלם, שישוע הוא ענק, ענק, ענק רוחני. מי הוא יוחנן שידביל את האדון, את בן האלוהים? מי הוא? הוא אפס, באמת אפס. והוא ממש במבוכה, הוא אומר לאדון, אתה בא להתאבל על ידי? אני ראוי להתאבל באמצעותך. אז כבר אנחנו רואים את היופי של יוחנן המטביל. אדם באמת, באמת רוחני. ואני חוזר ומדגיש, זה הגדול בילודי אישה, זה לא עוד אדם רוחני. יותר מאליהו, יותר ממשה, ישוע מעיד עליו. ובצורה כל כך יפה הוא מנמיך את עצמו, משפיל את עצמו, במין מבוכה אמיתית, אני אטבול אותך, אתה צריך לטבול אותי. זו תגובה של אדם רוחני, שהיא הפוכה לרוח העולם, שכל אחד מקבל לעצמו כבוד ושררה ומעמד וסטטוס, לא כזה היה יוחנן איש האלוהים. הוא ישר מנמיך את עצמו. זה מצד אחד. מה התגובה של ישוע? אני חלי. כי כן נעבה, שימו לב לדברי האדון, למלא את הצדקה. תראו, ישוע הוא הדוגמה המושלמת. ומה התגובה שלו כלפי יוחנן? ככה זה נכון. זה הנכון לפי הצדקה. איזה צבק, על איזה צדקה מדבר ישוע? צדקת אלוהים. לפי צדקת אלוהים הוא נתן ליוחנן איש אלוהים את הקריאה המיוחדת להטביל בני אדם, ולכן ישוע השפיל את עצמו, הנמיך את עצמו, ונתן ליוחנן המטביל, למרות שהוא כמעט אפס לעומתו מבחינה רוחנית, לטבול אותו. זה היופי של בן האלוהים, שאומר, לימדו ממני, כי ענב ושפל רוח הלוך. שהוא הפסגה. ובענווה כל כך יפה ואמיתית, הוא מנמיך את עצמו, והוא מקבל את הפעולה השלמה של יוחנן, כאיש האלוהים שיתבול אותו, למרות שהוא ענק לעומתו מבחינה רוחנית. וכשאני קצת חשבתי על התיאור הזה, אני אומר, יש כאן לדעתי שהוא רוחני עבורנו כולנו. תראו, אלוהים נותן תפקידים לאנשים שונים בעולם הזה, קריאה שונה. ואחד הדברים שאנחנו לומדים מישוע האדון, לכבד כל איש אלוהים שקבל את הקריאה והוא עומד בה ומבצע אותה. אני רוצה לקוות שאף אחד מאיתנו המאמינים לא משחק במשחקים של אגו. זה מתאים לעולם, אבל לא לאדם מוכן. ואנחנו מצווים לא רק חלילה לא להתגאות האחד מול השני, אלא בדיוק הפוך. להתפלל עבור כל אדם שאנחנו מבינים שאלוהים נתן לו קריאה כזאת או אחרת בעולם הזה, לעזור לו, לצמוך אותו, לבקש מאלוהים שיברך את פעולתו, שהוא כלי בידי אלוהים, בידי רוח הקודש. זה השיעור עבורנו. לא משחקים של אגו, לא ולא, זה לא רלוונטי. רגע, משה שכתוב עליו שהיה ענב מכל אדם על פני כדור הארץ בתקופתו, לא היה יותר ענב ממשה איש אלוהים. כשאמרו לו על אותם אנשים שהתחילו להתנבא במחנה וכאילו גערו בהם, מה אומר משה? מצוין, הלוואי שכולם התנבאו. זה לא הבחין אותו, זה לא דחה אותו, הוא שמח שעוד בני אדם יתקרבו לאלוהים. זה הרוח של אדם רוחני. הוא לא במקום של קנאה. קנאה זה אחד מהחטאים למוות. אני מזכיר לנו כולנו. נזכרתי פעם את התגובה של אהרון ומרים כלפי משה, זוכרים? איך אלוהים כעס עליהם? שהם ריחלו על משה, ביקרו אותו ללא כל סיבה מוצדקת. הוא ממש גער בהם ונתן לזוכרים למרים מחלה קשה של צרת. ועד שמשה לא התפלל עבור האלוהים, לא הסיר את המחלה. אז אנחנו יודעים מישוע איך להתנהג. בענווה, להיכנע לפני כל אדם שיקבל סמכות כזאת או אחרת, ולהתפלל עבור. ונמשיך הלאה במתי. פסוק הבא. ויהי כאשר נתבל ישוע ואמר לעלות מן המים ונפתחו לו שמיים ואת רוח אלוהים יורדת כיונה ונח עליו. אז כמה מקבלים תיאור יותר מלא ושלם ממה שקראנו בבשורת יוחנן. יוחנן פתאום רואה מחזה באמת יוצא דופן. הוא רואה את השמיים נפתחים ופתאום רוח אלוהים יורדת באיזה צורה? בדמות של יונה. הרי כולנו מבינים שלא ניתן לראות את הרוח. אנחנו לא רואים בעיניים את הרוח. אז אלוהים דאג שהרוח תרד בצורה של יונה, משהו שאפשר לראות בעיניים, כדי להמחיש ליוחנן המדביל, שבאמת הרוח באה מהשמיים ונחה על ישוע האדון. באמת מחזה יוצא דופן שאפשר להתפעל ממנו במו עיניו. וכך אלוהים לעתים פועל, שהוא מרחיש לנו אמיתות רוחניות בצורה מוחשית, שנרגיש ונבין את הדברים. אם הרוח פשוט היה נח על ישוע, איך הוא יכול לדעת, יכול להרגיש בזה בכלל? הוא פתאום רואה משהו בשמיים נפתח, אני בטוח שהיה כאן איזה מחזה מאוד יוצא דופן. ופתאום הוא רואה יונה שבא ונחה על ישוע, והוא מבין שהיא מסמלת את רוח הקודש. זה מזכיר לנו כמובן את האירוע המיוחד שקרה בשבועות, אתם זוכרים, כשאלוהים שפך את רוחו על הקהילה הראשונה בירושלים, כתוב שנחה לשונית של אש, זוכרים את התיאור, על כל אחת מהם. אלוהים שפך עליהם את הרוח, לא ניתן בעיניים לראות את הרוח. אלוהים דאג להמחיש את זה, שכל מי שהיה במקום ראה במו עיניו משהו יוצא דופן. איך הוא שופך את רוחו, אנשים שאוהבים אותו ויראים אותו. ובאופן הזה הוא נהג כלפי ישוע. לא עבור ישוע, לא זקוק לסימן החיצוני. זה לא ספק היה עבור יוחנן המטביל, שיבחר במו עיניו ויעיד בהמשך. הרוח נחה עליו בדמות יונה. והדבר האחרון שאנחנו קוראים, שימו לב, והנה כל מן השמיים אומר, זה בני ידידי אשר רצתה נפשי. יוחנן המטביל שומע כל מן השמיים. הקול של מי זה? של האב, האב שמעיד על בנו. זה בני ידידי. רצתה נפשי. וכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו מיד נזכרים באירוע כל כך מיוחד שהזכרנו לפני תקופה מזה, אתם זוכרים, איך שישוע השתנה מול שלושת התלמידים שלו, פטרוס, יעקב ויוחנן, וגם משה ואליהו זכו להיות במעמד הנער, ולהיות את בן האלוהים בתפארתו, כשאור יצא מהפנים שלו, והאב מעיד על הבן, זה בני ידידי. אז גם יוחנן הגדול בילודי אישה, זכה לשמוע איך האב שבשמיים מעיד על בנו שלבש בשר. עד לכאן ממש בקצרה התיאור לגבי מה שראה ושמע יוחנן והעדות המיוחדת שלו. ואני חשבתי בדקות הקרובות להתעכב ולהרחיב את הדיבור על הדבר המיוחד שאלוהים מגלה ליוחנן לגבי ישוע, שהוא יטבול ברוח הקודש. השאלה הראשונה שרציתי להעלות, באיזה זכות ובאיזה סמכות טבל ישוע או קיבל את היכולת מהאב לטבול אותנו ברוח הקודש? שלא תהיה הבנות, ישוע הדין האדון שילם מחיר מאוד 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 יקר כדי שיהיה לו את היכולת לטבול אותנו ברוח. זה לא דבר של מה בכך שניתן לו. ולהבין על מה אני מדבר, בואו נפתח במתי פרק 27 ונקרא כמה פסוקים. מתי 27 נקרא מפסוק 50, בעמוד 58 בברית חדשה. מה כתוב כאן, דבר כל כך חשוב ומיוחד. מתי 27 פסוק 50. וישוע הוסיף לקרוא בקול גדול ותצא רוחו. והנה נקרא פרוכת ההיכל מלמעלה למטה לשניים קרעים, וארץ נרעשה, והסלעים נפקעו, והקברים נפתחו, ורבים מגופות הקדושים ישני אדמת עפר מאור. אז אנחנו רואים שמיד אחרי שישוע מחזיר את רוחו לאב, בבשורה אחרת כתוב שהוא אמר, אבי קח את רוחי. נזכור שישוע, לאב זה מאיתנו בני אדם רגילים, הוא גם יכל לשלוט על הרגע שהוא ייתן את רוחו לאב. הוא אומר, קיבלתי את המצווה הזאת מאב, אני יכול לתת את רוחי, אני יכול לקבל אותה בחזרה. זה בין האלוהים שלבש בשר, שלא נשכח. וברגע הבן מוסר את רוחו לאב, לאחר כל האיסורים שהוא סבל עד מוות, קורה דבר שדווקא מופיע בכל הבשורות כדבר הראשון החשוב ביותר, מעבר לכל הפרטים הנוספים שהזכרתי לך. מה קורה? הפרוכת בבית המקדש נפתחת לשניים. מה התפקיד של הפרוכת? ליצור מחיצה בין הקודש לקודש הקודשים. וכפי שאנחנו מכירים מהתורה, רק פעם אחת בשנה לכהן הגדול הייתה את הזכות להיכנס לקודש הקודשים, וגם אז, מי שזוכר, הוא נכנס עם כתורת בחשש גדול שהוא לא יעשה איזה טעות, נכנס לקודש הקודשים ויזה מאדם, מי שזוכר, על פני הכפורת קדמה ולפנים, לא נרחיב את הדיבור, פעם אחת בשנה. ובכל יתר ימות השנה הפרוכת הפרידה בין הקודש לקודש הקודשים, ואף אדם מכל בני ישראל לא זכה להיכנס לשם. למה היה כל כך מיוחד להיכנס לקודש הקודשים? מה המיוחד שהיה שם? הייתה שם השכינה, רוח אלוהים הייתה בקודש הקודשים, המקום הכי קדוש. ומעל התסכים הפרוכת היו שם בתוך, סליחה, הקודש, היו שם שני קרובי השוחך ששחחו על רוח הקודש, המקום הקדוש ביותר. מה קורה בעקבות מותו של האדון? הדרך לקודש הקודשים נסללה. כבר אין מחיצה. ישוע במותו, שקרו בסבל שלא יתואר, סלל עבורנו בני האדם, מהרגע שהוא מסר את רוחו לאב, את היכולת שכל אחד מאיתנו המאמינים האמיתיים נהפוך להיות איכל של רוח אלוהים. אני אומר לך, אני לא בטוח שאנחנו מבינים מה מדובר, לא בטוח שאנחנו מעריכים את מה שקיבלנו בתקופה החדשה. כל אנשי אלוהים הגדולים ביותר לא זכו לתבילה ברוח. ישוע נתן לנו זכות שאין למעלה ממנה, אבל הוא נתן לנו את הזכות עם המון סבל ואיסורים. כמה ראוי שאנחנו נעריך את המחיר שהוא שילם עבורנו, כי לתת לנו את המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל בעולם. אלוהים נותן לנו בעולם הזה המון ברכות. אני רוצה שלא תן לי הבנות. כל הברכות שהוא נותן לנו, כשאני משווה את זה לרוח הקודש, בעיניי, בהבנתי וניסיוני הקטן בעולם הזה, הכל מתאפס, פשוט אפס, לעומת מתנת רוח הקודש. כך אני מבין את החיים בעולם הזה. אז זה נכון, אנחנו צריכים לבוש ודירה וכל מיני דברים ליום יום ומקום לישון, והמון צריכים כבני אנוש, אני מסכים. אבל רוחו בנו, זה הפסגה של מה שאדם יכול לקבל בעולם. זה מה שהופך אותנו באמת, לא בכאילו, לבנים ובנות שלו. זכות שאין למעלה ממנה. אין למעלה ממנה. זה מה שעשה האדון עבורנו. והשאלה הבאה שאני מעלה, מי על סמך דבר אלוהים ראוי לקבל את המתנה הזאת? אנחנו אמרנו, זו המתנה הכי יקרה שבסב אדם יכול לקבל בעולם. אני מקווה שאתם כולם מסכימים איתי. אז מי ראוי? גם את זה דבר אלוהים מגלה לנו, מאוד ברור. בואו ונפתח בגלטים פרק ג', גלטים ג', נקרא שלושה פסוקים, פסוק 2, 5 ו-13, בעמוד 350 בברית חדשה. שים לב מה כתוב. גלטים ג', נתחיל פסוק 2, נעבור ל-5 ול-13. מה כתוב ב-2? אלה דברי פולוס, כן? זאת לבד חפצתי ללמוד מכם. האם ממעשה התורה קיבלתם את הרוח, או משמועת האמונה? פסוק 5. הנה המפיק לכם את הרוח, הוא פועל בכם גבורות. אך אם ממעשה התורה הוא עושה את אלה, או משמועת האמונה? ופסוק 13. המשיח פדנו מכללת התורה, ביותו לכללה בעדנו, שנאמר, כללת אלוהים תלוי. למען אשר תבוא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגויים, למען אשר ניסה את הבטחת הרוח על ידי מה? האמונה. נשים לב. פולוס מדגיש במקרה הזה לגלטי, ולא רק לנו כולנו, שעתנאי, תקשיבו טוב, להתאבל ברוח הקודש, מהו? להאמין בישוע המשיח. אחד משמעי, אנחנו קראנו, זה כתוב בעברית קלה, לא צריך להסביר לפרש. פולוס מוסיף ומגדיל ואומר, וגם נקרא את זה בקצרה, הדבר שאנחנו כל פעם מזכירים מחדש, באפסים ב', פסוקים 8 ו-9, מה הוא אומר? מקווה שכולנו מכירים את זה בעל פה, 357, אפסים ב', 8, כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידיכם את הזאת, כי מתת אלוהימי, לא מתוך המעשים, שלא יתעלל איש. לא מתוך המעשים. חד משמעי. אין ולו אדם אחד בכל ההיסטוריה האנושית שראוי בזכות מה שהוא פועל ועושה כבן אנוש לקבל את הישועה או להתאבל ברוח הקודש. זה לא בכוח האנושי שלנו. כולל אנשי אלוהים הגדולים בכל הזמנים, הם לא ראויים. לפי מה שפולוס מסביר בהשראת רוח הקודש כמובן. אז מכל הפסוקים שקראנו, אנחנו אמורים להגיע למסקנה מאוד פשוטה, אתם מסכימים? התנאי להתאבל ברוח, מהו? להאמין בישוע. ואני אוסיף ואני אומר, זאת האמת, אבל מאוד רציני, זה לא כל האמת. זה אמת, קראנו והסברנו. זה לא כל האמת. ולהבין מה כל האמת של דבר אלוהים אומר לנו, בואו נפטר במקום נוסף, ויעקב פרק ד', יעקב פרק ד', נקרא מה כתוב גם שם, בעמוד 429 בברית חדשה, נקרא פסוק 4. אלה דברי יעקב למאמינים בישוע המשיח. מה הוא אומר? הנואפים והמנאפות. הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלוהים? ואתה, החפץ להיות אוהב העולם, יהיה אויב לאלוהים. תראו, אני זוכר שקראת את הפסוק הזה לפני שנים רבות בצעירותי, וכשקראתי את זה, אני חייב להגיד לכם, אני הייתי מזועזע מעצמי, הייתי בשוק. מה כתוב כאן? אם אני כבן אנוש, אני פשוט מצטט, אני אין מה לפרש יותר, חפץ לאהוב את דברי העולם, לדברי יעקב שדיבר ברוח הקודש. זה לא סתם הוא אמר את זה. אני הופך להיות מה? אויב, אויב של אבינו שבשמיים. אני אומר לך, אני זוכר עד היום שאני נחרדתי מההבנה הזאת. זה זעזע אותי עד עומק נשמתי. למה? למה זה זעזע אותי? הייתי מספיק אמיתי עם עצמי להודות. להודות בעיני עצמי, לא לפני בני אדם. לפני אבי שבשמיים. שמשהו בקרבי, בנפשי, נמשך לדברי העולם. זאת האמת. ואני אומר לנו כולנו, מי שיגיד לי היום שאין משהו בנפשו שנמשך לדברי העולם, אני אביא לו בשפה פשוטה, אתה פשוט שקרן ורמאי. הנפש של כולנו ללא יוצא מן הכלל מקולקלת, אני אומר לכם שהיא מקולקלת, נעים לומר, לא נעים, זה לא רלוונטי, זו האמת, של כולנו מקולקלת, והיא נמשכת לקבל סיפוקים שונים שקשורים בחטא מדברי העולם הזה. זוהי האמת לאמיתה, עם כל הנעימות לחזור אליה כל פעם מחדש. וכשאני הייתי צעיר וקראתי את זה, לא הבחנתי לעומק היטב במה שכותב יעקב, ואני רוצה לחדד. יעקב אומר בסוף פסוק 4, ואתה החפץ להיות אוהב העולם. תראו, יש כאן הבחנה לפי הבנתי מאוד חשובה ועקרונית להבין את האמת, שלא נתבלבל. מצד אחד, הנטייה הטבעית של כל אחד בנפש המקולקלת שלו לאהוב חלק מדברי העולם, אבל השאלה אם הלב שלנו, הלב שלנו רוצה לאהוב את דברי העולם. אתם שומעים את השאלה שאני מעלה? הנטייה של הנפש אצל כולנו אותה נטייה. הנפש היא לא שונה מהנפש של מישהו אחר, תאמינו לי, בבסיס אותה נפש, אותו ריקבון. לא זאת השאלה. השאלה עם הלב שלי, אם ברצון הכי עמוק שלי לפני אלוהים, אני משתוקק ורוצה להנות מהחטא שיש בעולם. זאת השאלה ברצון שלי. ויעקב עושה את ההבחנה, וחשוב שנבין אותה. החפץ זה מי שרוצה במודע, הוא יודע שזה רע לפני אלוהים, הוא יודע שבעצם הרצון הזה הוא אויב של אלוהים, והוא נותן לזה דרור. ואני מעלה שאלה מאוד פרטית ועניינית. אתם מעריכים שישוע יטבול בן אדם בעולם הזה שהוא אויב של אלוהים? אני באמת שואל. שאלה מאוד מעשית אגב. האם האדון יטבול ברוח? אני שואל שאלה מעשית. אדם שהוא מאמין בו, מודה בו שהוא אדון, אבל הוא בפנימיותו החליט, אלוהים יודע, לא בני אדם, אני אמשיך לתת לנפש שלי את מה שהיא רוצה מדברי העולם. למה זה קשה? קשה להכניע את הנפש. קשה לצלוב אותה. קשה, אני מסכים שזה קשה. מי שעשה את זה, אולי יתרגל ברבות השנים, אבל ההתחלה, ההתחלה קשה מצוא. זו אמת. אבל יש רק שתי אפשרויות. רק שתי אפשרויות. לתת לנפש למלא את תאוותיה, את תאוות הבשר שקיימות בכולנו, או מה לעשות? לצלוב אותה. פשוט לצלוב אותה. אני רוצה שנבין על מה מדובר. אני שוב חוזר על השאלה שלי. האם ישוע האדון יטבול? אדם שמכריז, מכריז בפומבי, אני מאמין בישוע. וברצון הכי עמוק שלו, הוא לא מוכן, תקשיבו למשהו, הוא לא מוכן להתכחש לנפשו ולצלוב אותו. אז אני אומר לכם, על סמך האמת של דבר אלה, לא בגלל שקמתי עם איזו מחשבה אישית, שאדם כזה לא יתאבל ברוח. הוא לא יתאבל ברוח. אלוהים קנאי לרוח שלו. אנחנו להיות ההיכל של אלוהים בעולם, כל אחד מאיתנו. ויעקב מכנה אדם, אנשי גט, כנועפים, כבוגדים נגד אלוהים. האם יעלה לדעת שאלוהים ייתן את רוחו לאדם שבוגד בו? במודע בוגד בו. אבל מה? הוא יגיד. אבל קראתי מפולוס שזה לא תלוי במעשים שלי. הוא יתחיל להתווכח עם רוח הקודש. אתה חייב למלא אותי ישוע. זה לא תלוי במעשים שלי. קראתי, למדתי בברית חדשה משליחיך. תראו, אני מזהיר אותנו כולנו לא להתחכם, לא להתחכם. אני אוהב את הביטוי שנאמר, אלוהים לליצים יליץ ולענבים ייתן חן. אני חוזר ואני אומר, כדי לקבל את רוח הקודש, הלב שלנו צריך להיות שלם לפני אלוהים. ולכן בפסוק 8 תראו מה כתוב, אלה דברי יעקב בהמשך. יתייצבו נגד השטן ויברח מכם, קרבו לאלוהים ויקרב עליכם. רחצו ידיכם החטאים, תארו לבבכם חלוקי הלבב. מי אמור לתאר את הלב? אנחנו. זה מה שאומר יעקב, תארו לבבכם. אלוהים לא יעשה את זה בשבילנו. הוא לא יעשה את זה עבורנו. הוא מצפה שאנחנו ניפול על הברכיים, לבקש, אלוהים תרחם עליי, תרחם עליי, יש משהו בקרבי שנמשך לעולם, תרחם עליי, עלוב נפש שכמוני, ותעזור לי עם הגבורה שלך לא לחטוא לפניך, לא לאפשר ללב ששמת בי לטעום מן מנעמי החטא. אני לא רוצה אמיתי לבגוד בך, אני לא רוצה. כשאדם ברוח כזאת של ענווה אמיתית והוא משתוקק לא לחטוא, אז ורק אז האדון ירחם עליו. ואם מאמין קיבל את ההחלטה עמוק בלב, לא לחטוא, תקשיבו טוב מה אני אומר, ובאיזושהי מידה הוא מועד, באיזושהי מידה, ישוע נאמן לסלוח לו. אני רוצה שנבין, אני לא מאמין שיש מאמין אחד ביקום כל הזמנים, שמיום שהוא קיבל החלטה להיות נאמן לישוע, אבל באמת עם כל הלב, שהוא אף פעם לא נכשל. אתם יודעים, סופרמנים יש באגדות, לא במציאות, באמת שלא. אנחנו קוראים בברית חדשה, אבל אפילו דמויות כמו פולוס, שכל כך כל כך מתלהבים מהדמות שלו, איך הוא בעצמו לא תמיד דייק ב-100%. למדנו על פטרוס, שפולוס היה צריך להוכיח אותו, למדנו על המריבה, לא נימה שהיה דן פולס הולכי וברנבא. אין אנשים מושלמים בעולם הזה, שלא יהבנות. אף אחד מאיתנו לא פרפקט ולא מתיימר להיות פרפקט. אבל אלוהים רואה את הלב. ואני אומר לנו כולנו, אם הלב שלנו נקי, לא יהיה כוח בעולם, שיתחיל אותנו בישוע. לא יהיה כוח. גם אם ניכשל, גם נמעד, וזה קורה באופן מיוחד בתחילת הדרך, זה קורה, אני יודע, לא להתייאש. לא להתייאש. כתוב, הצדיק ייפול שבע ויקום. כולנו נכשלים, כולנו. אבל ברצון לא רוצים לחטוא. לא רוצים לחטוא, אמיתי. ומשתדלים ועושים כל שביכולתנו כדי לא להיכשל. ולנפש כזאת שהחליטה סופית לא לחטוא, לנפש כזאת ישוע מבטיח לתת חסד, לטבול אותה ברוח ולתת לנפש הזאת גבורה מיוחדת להילחם ולנצח. להילחם ולנצח. ולכן תסתכלו מה שכתוב כאן בפסוק 10, אומר יעקב, יקנאו לפני אדוני והוא ירים אתכם. תראו, המצב לא עבוד. ואני עכשיו פונה לכל הצעירים בינינו במיוחד. תראו, אנחנו מדברים לדעתי על נושא מאוד 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 רגיש ומאוד קריטי. תקשיבו מה אני אומר, זה לא משחק, זה יקבע אם אנחנו יום אחד נהיה עם ישוע או שאנחנו נהיה במקום אחר. כל אחד מאיתנו שיש לו ספק, תקשיבו טוב, ספק אמיתי, אם הוא נדבל ברוח, שיפול על הברכיים וישאל את האדון, תראה לי, תראה לי, תגלה לי, כמו פרוז'קטור, מה בחיים שלי, מה בלב שלי, מונע ממך לטבול אותי. זה תשובה, זה התנהלות של איש אמיתי, בלי משחקים ובלי סיפורים. אלוהים, תראה לי. אולי אני מפספס כאן משהו, אולי אני לא לוקח את הדברים בסביב רצונות, אולי אני לא ממש הולך עד הסוף, אולי... אלוהים לא טועה. אני אומר לכם, הוא לא טועה. ואני מאמין בכל הלב, שאם אדם פונה לאב ולבן, ברוח אמיתית של ענווה, אלוהים יגלה לו. אם הוא אמיתי, אלוהים יגלה לו. וכפי שאומר יעקב בסוף, יקנו לאלוהים והוא ירים אתכם. זה לא עבוד. תראו, בקהילה שלנו, לפני הרבה שנים, היה בחור צעיר, אני לא אזכיר את שמו, והוא נתבל בקהילה שלנו. אני זוכר אותו עד היום, זוכר את החיוך שלו אפילו, בפעמים היה יושב איתי לידי כאן בספה. ובתחילת הדרך היה נראה לפחות כלפי חוץ, שהוא באמת מאוד מתלהב מהאמונה, ולכן הוא גם היה מוכן להתאבל. היה בחור מאוד מוכשר, מאוד מבריק, הוא באמת קיבל את ישוע בליבו, ולכן הוא נדבל במים. והתחיל לעבור זמן, ואני שמתי לב, נורא מעניין, שהחיוך שהיה לו בהתחלה, לאט לאט השתנה, ושמתי לב שיש לו איזה סוג של עצבות בפנים. אני אומר לכם מה שאני אישית הרגשתי כצופה מהצד. הוא המשיך לבוא לאספות, והוא, אני זוכר שיום אחד הוא פנה למשה, אני זוכר את זה עד היום, ואמר לו, תשמע, יש לי תחושה, הבנה, לפי כל מה שאני שומע בקהילה שלכם, שלא נדבלתי ברוח הקודש. זה מה שהוא אמר. בצורה הכי גלויה, הכי אמיתית. הוא היה אדם אמיתי לזכותו. כמו שדיבר איתו, אני זוכר את זה, אמר לו, תבדוק את החיים שלך. אצל אלוהים אין מסור פנים. אם עובר תקופה משמעותית ואתה לא נדבל ואתה מאמין, יש סיבה, אלוהים לא טועה. ואני אומר, בצער רב, עבר עוד זמן, הבחור התרחק מהאמונה, ולפי מה שאני יודע כבר כמה עשרות שנים הוא לא מאמין. למה הוא לא מאמין? הלב שלו לא היה נקי לפני אלוהים. למרות שבהתחלה הוא התלהב, הוא שמח, זוכר את החיוך שלו בהתחלה, מלא התלהבות. באיזשהו שלב, הוא לא היה מוכן, תקשיבו, הוא לא היה מוכן לצלוב את נפשו. לא לאפשר לה את מה שהיא רוצה בכל מיני תחומים, כל אחד שדעים יש לו את הנקודות תורפה שלו. מה התוצאה? הוא עזב את האמונה. ואני אומר, בצער רב, האדם הזה, אם רק יתמיד בדרך שבה הוא הולך, יושלח לאש גיהנום, למרות שהייתה תקופה בחייו שהוא קיבל את ישוע כאדון, וקרא לו אדון. אני רוצה שנבין מה מדובר. זה לא משחק. זה או לרשת חיי הנצח, או להיות מושלח לאש גיהנום. אנחנו קולטים על מה מדובר. זה לא סבל זמני, שנה, שנתיים, לא נעים. זה סבל נצחי. אני אומר לך, אני בכילות, אני לא חושב על הגיהנום. אני לא רוצה להגיע לפינה, לא רוצה. הראש שלי בתקווה אחרת, להיות עם האדון. אבל זה מה שדבר אלוהים מגלה, זה מה שישוע מגלה לנו. מה תזכה הנפש שלא מוכנה להיכנע עד מוות לפני האדון ישוע? אז אני אסכם ואני אומר, שלא יבנות. אף אחד מאיתנו, בזכות מעשיו, לא ראוי לקבל את רוח הקודש ולהתאבל. שלא תהיה יבנות, ועם זה התחלתי את הנושא. שהוא חוזר פעם אחרי פעם באגרות השונות של פולוס ומקומות אחרים. חד משמעי. ההבנה הזאת לא אמורה לבלבל אותנו. אנחנו, כל אחד מאיתנו, אם הלב שלנו לא נקי, אנחנו עלולים למנוע מישוע לטבול אותנו. אני חוזר ואומר, כדי שאנחנו נהיה איכל של אלוהים בעולם, נבין מה מדובר. איכל של אלוהים, זה לא עוד משהו. זה הפסגה. אנחנו חייבים להתהלך בקדושה אמיתית. חייבים. ללא הקדושה אין קשר עם אלוהים. אין. פשוט לא קיים. שלא יהיה הבנות. להתחיל להסביר, לתת לאלוהים פסוקים? מה הבנו? זה פשוט מגוחך. הקדוש והתמה לא מתחברים, זה בלתי אפשרי. נדרש מכל אחד מאיתנו רצון אמיתי של 100%. 100%, לא פחות. אם יש רצון, יש לי את כל הביטחון בעולם, הכל. שאדון ייתן כוח וחסד וגבורה להתמודד עם כל קושי מכל סוג שהוא. אני יכול לומר לכם, כשאני הייתי בצעירותי, חשבתי על כל מיני דברים בתחום הרוח, אמרתי, אין סיכוי שאני ביכולתי עדלה, אין סיכוי, אני אומר לכם מאוד גלוי, שאני אתמודד עם כל מיני תחומים שהבנתי אותה כשהייתי צעיר. המציאות מוכיחה שאם הכוח שלא בנו לא קיים, בלתי אפשרי, לא קיים, פשוט לא קיים. אני מסכים, הכוח שלנו זה בלתי אפשרי. ולכן הלב של כל הנושא הוא אחד, הלב. מה הלב שלנו מרגיש? מה הלב שלנו רוצה? האם הלב שלנו בשלמותו, בשתוקק, להתמסר אל האדון? ועם הלב הזה, אני אומר לכם, אוהב את ישוע, באמת, לא בכאילו. לא יהיה כוח בעולם שיפריד אותנו מאבינו שבשמיים וישוע אדון.